אחד הדברים היפים שיש זה ללמוד את המנגנון הישמרות של הצמחים ובעלי חיים במדבר. זאת אומרת, אסטרטגיות קיום שלהם, של צמחים ובעלי חיים, כתנאים כאלה והתנאים הקיצוניים שיש פה, לילות מאוד קרים, מאוד. אם נניח בחורף אנחנו יכולים להגיע למינוסים פה, של מינוס 2, מינוס 3, אתה מוצא לפעמים קרח, שכבות של קרח על גבי הסלע, אתה מגיע פה בקיץ לטמפרטורות של 50 מעלות בצל בלי בעיה. זה 50 מעלות הפרש טמפרטורות, משרה טמפרטורות כל כך גדולה. בעל חיים רגיל לא מסתדר, אנחנו שיא החוכמה עלי אדמות והכל, נעמוד פה, לא נסתדר אם לא יביאו לנו מים ויצלו עלינו ותישב בצל. ובעלי חיים קטנטנים, בלי מנגנונים מפותחים כמו שיש לנו, בלי אמצעים, בלי ללמוד בבצל, בלי יודעים להסתדר. עוד מעט אנחנו נוציא איזשהו הקרב שחי פה במדבר, חי פה כבר שנים על שנים ומתקיים ויודע להתקיים, והוא עובר את השנת בצורת הזאת, ואני בתור חקלאי בקושי מצליח לעבור את השנה הזאת ועוד שנה הזאת, עוד שנה כזאת, לא עלינו טיפול. הרבה מהחקלאים לא יעברו את השנה הזאת. זה שנה אחת, אני כל הזמן חושב על המצב שזה שנה אחת עם כל הזרים ומביא מים מהצפון והכל, שבע שנים של בצורת בתקופת המקרא. מה זה לעבור שבע? זה שנה אחת. והבעל חיים הקטן הזה ידע להסתדר השנה בבצורת ושנה הבאה בבצורת ועוד שנה בבצורת. ויש פה צמחים שיודעים להעמיד את רוב הזה שלהם, רוב הצמח, כמו זוג הנסיך שעוד לא מצאנו אותו פה, כי אני חושב שהדרים פה פשוט תאכלו הכל, אבל זוג הנסיח כזה שממית ענפים ענפים. לא, זה קטלה חריפה. זאת קטלה חריפה. ריח נפלא.
אבל הוא גם דומה.
דומה. קטלה חריפה זה ריח נפלא. כן, כן, כן.
ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא שדה ושמים.
זה ריח נפלא. קטלה חריפה, טוב מאוד, אומרים טוב מאוד לכאבי בטן, אפשר לעשות מזה תה טוב לקטלה החריפה הזאת. וגם הוא בדרך כלל שיח ענק, פה קשה לך לדעת שיש פה צמח, אם לא ראית את זה לא הייתי רואה את זה בכלל, דווקא חיפשתי אותו הרבה.
להתייחס קצת לעובדות האלה שציינת אותן, של מנגנוני ההישרדות של בעלי החיים ושל הצמחים, או הזוגן לדוגמה, נתת את הדוגמה של הזוגן, או הצמח, הקטלה החריפה הזאת רואים, זאת אומרת יש עונה, בעונת האביב, בסוף החורף נאמר, שכל העסק פורח, והצמח הקטן הזה הוא ממש צמח רציני, ענק, גדול. אבל יש לו איזשהו מנגנון הישרדות שמגיע עונת היובש, והצמח הזה פתאום כל העלווה, כל העלים, הכל מתייבש, הכל נעלם, וכל החיים מצטמצמים באיזשהו דבר מינימלי של קיום. כאילו הוא מת, אבל באמת הוא לא מת, אלא הכל גנוז שם בתוך איזה גזע קטן או איזה שורש קטן. אותו דבר בעלי החיים. אני מניח שגם שם האנרגיות שהם צריכים להוציא בתקופת הפריחה, נאמר, הן עצומות. אבל בתקופת היובש, או בתקופות קשות, הם מתכנסים לתוך עצמם כאילו, ומוציאים מינימום של אנרגיה בדבר.
בנשימה בלבד.
המנגנון הזה של ההישרדות, איך להוציא את המינימום שבמינימום של הכוחות על מנת שיהיה לך כוחות לתקופות יותר טובות, זה תורה שלא רק בעלי החיים לומדים אותה ומתקיימים בזכותם, אלא גם בני האדם צריך לדעת. גם אדם בחייו, הוא אומר, תקופות של עליות וירידות. אין אדם בלי עליות וירידות. והחוכמה היא באמת בתקופת הירידה איך להישרד ואיך להפעיל את הכוחות שיש בך. אם זה כוחות נפשיים, או כוחות כלכליים, או כמו אמרת בחקלאות, איך אתה צריך להצטמצם, להוריד עלים, כל מה שמיותר, כל השומנים, כל הדברים האלה, ואתה צריך להישרד עם המינימום הזה, על מנת להגיע לעונה היותר טובה. כל תורת הכלכלה, אם אינני טועה, היא בנויה על העניין הזה של מיתון ואינפלציה, מיתון ואינפלציה, פריחה, התפתחות, אבל עצירת העסק. כמו בטבע בדיוק. כך שבהחלט מנגנון ההישרדות המדברי הזה, שבתקופות קשה אתה צריך לדעת לקלף מעל עצמך המון דברים מיותרים על מנת להישרד, זה לקח גדול שאפשר ללמוד אותו מכל דבר כאן בטבע, מהצמחים, מבעלי החיים.
יש לנו 22 או 23 מינים שונים של עקרבים בארץ ישראל. כולם ארסיים. אין דבר כזה עקרב לא ארסי, עקרב צהוב ארסי, עקרב שחור לא, לא ארסי, זה לא נכון. כולם ארסיים, כל העקרבים ארסיים. יש ארסיים יותר, יש ארסיים פחות. תראו, הוא עשה פה סיבוב, הוא הלך ככה והתחיל להעמיק.
הם ממיתים עם הארס שלהם?
הארס שלהם פועל עלינו, על מערכות העצבים. אם אתה לא רגיש, אז אתה לא מת מזה. אם אתה רגיש, אתה מת. ונגד מערכות העצבים, אין נסיוב. זה לא כמו הנחשים, כל הווייפרים, כל הצפיים. יש לנו מערכת, יש לנו את כל הנסיובים למיניהם. אם צף מקיש והמצב הוא חמור, אז נותנים לך נסיוב שהפיקו אותו מסוסים, ואתה ניצל אם המצב הוא חמור. הרבה פעמים לא נותנים בכלל את הנסיוב, כי אתה יכול, הגוף שלך מתגבר גם בלי זה. ובעקרבים אין נסיוב. אם זה ילד או משהו כזה, וזה בעיקר ילדים של בדואים, תראו מעמיק הקרב, וזה למה? למה הקרב בכלל, למה הוא לא חי לו פה, הנה כאן, הוא יכול לשבת פה? יכול להיות אחד, כן. יפה. חום וקור, נכון. הוא פשוט סובל מזה. אויב שלו בשלב הצעיר שלו זה לטעות, ואחרי זה יש כל מיני דורסים שיכולים לאכול אותו למיניהו, ו... בעיקרון הרבה, הרבה אין לו, הרבה אויבים אין לו. תראו, תראו כמה הוא עכשיו יתחיל להעמיק לנו פה. עדיין לא מצליח לתפוס את המחילה. הוא מעמיק, הוא כל... לא, לא עכשיו, לא עכשיו. הוא חפר לעצמו, הוא פשוט חייב להגיע ללחות קרקע. שיהיה לו מיקרו סביבה. אנחנו בחוץ, גשם, קור אימים וזה, נכנסים הביתה. חם, נעים, נפלא. אותו דבר גם פה. הוא נמצא פה בפנים בחוץ, חום אימים. עומס של 30 סנטימטר, טמפרטורה קבועה. עולה ב-5 מעלות ביום, יורד ב-5 בלילה, זהו. אם היה צריך להישאר בחוץ, יש לו 50 מעלות להסתדר ביניהם. תווך מאוד גדול, שהוא לא היה מסתדר עם זה, הוא היה מת. בחום, בקור, אין לו בעיה. עם קור דווקא הוא מסתדר, עם חום הוא לא מסתדר. נשים אותו ב-40 מעלות שעה אחת, הבחור לא חי יותר.
הנה, 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 הנה. וואי, 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 אתה רואה אותו? ואת אותו.
הוא לא כל כך מהר.
שלא יעקוץ אותנו. שלא יעקוץ אותך.
לעקרב הזה קוראים אבייד צהוב. אבייד, תראו את הידיים האבות הענקיות שיש לו. והוא עם ידיים אבות, פועל יותר עם היד, פחות עם הארס. פיתח יותר את הידיים שלו. זה הבעל החיים מהעקרבים היחיד שחופר. יש לנו עוד אבייד קושי אחד שגם הוא בעצם חופר, אבל האביידים היחידים שחופרים. זה אמרתי, למה הוא לא נכנס תחת לאבן? הוא רוצה להגיע למקום, תראו איזה עומק הוא נכנס, בערך 30 סנטימטר עומק, מגיע ללחות קרקע, הבחור הזה נושם דרך טרחיות כאלה, כמו, זה לא ריאות, אבל בנשימה הוא מאבד נוזלים, במדבר, ראיתם כמה חשוב המים, אנחנו עולים, יורדים, עולים, יורדים, עולים, יורדים מים כל הזמן, אצלו אין אף אחד לא יורד ועולה להביא מים, והבחור הזה חייב לשמור על הנוזלים שיש לו בגוף. וכל נשימה שלו הוא מאבד כמה מולקולות של מים לסביבה. יש לו תקופה אחת בשנה, במעוף כלולות של טרמיטים ונמלים, יש כמויות אדירות, הנמלים והטרמיטים יוצאים החוצה ומנסים, כל בעלי כנף מנסים להקים לעצמם משפחה, כל הקלות למיניהם שבוקות, ואז הם יוצאים החוצה ומטיילים ביום. הם אורבים, תופסים, לוקחים מתחת לבית השכי בזה, אורבים, כמו שנגיד לכם ילדים, תלכו עכשיו לסופר, תלכו לזה של השוקולדים והזה, ותיקחו כמה שאתם רוצים. יש לכם פעם אחת ללכת לקחת על זה, אתם תכניסו בכיסים, בידיים, צריך לרוא על הכל, שוקולדים, ממתקים, איזה תענוג. ככה הוא. יום אחד בשנה הוא נכנס פנימה, זה גם היום שנתן לו כנראה את הכי הרבה מזון. כל השאר הוא עורב פתח מחלה. כמה נמלים עוברות לו פה ליד הפתח. נדיר. עד שעוברת, אבל זה לא מפריע לו. הוא אכל את האוכל שלו, הוא יכול לחיות ככה עכשיו תקופה מאוד ארוכה, אין לו שום בעיה. באב הוא יוצא החוצה, ואז הוא יוצא לפעילות. שהוא מחפש את הנקבה, הוא מבצע את ההזדווגות עם הנקבה, וזה בריקוד העקרבים, יש את ריקוד העקרבים הנפלא, הם רוקדים אחד עם השני. לא, זה כבר עברנו את זה. ואז הזכר נפרד מהנקבה, הוא קצת בורח ממנה, היא מסוגלת לאכול אותו אחרי ההזדווגות, הוא עוזב אותה, היא נכנסת חזרה למחילה שלה, לזה, וכעבור בערך 21 יום, 22 יום, 3 שבועות, יש לנו יציאה, שנייה, השרצה של צעירים, הם יוצאים החוצה, והם עולים יושבים על האמא. יש בין 12 ל-15, 18 פרטים צעירים שיושבים על האימא. הם יכולים לשבת על האימא לפעמים חצי שנה. היא לא אוכלת, היא לא מאכילה אותם. הם לא צריכים אוכל, הם גונבים לה שיירי מזון, הם מורבים לה פה, כשהיא תופסת איזושהי נמלה ורוצה לצאת לאכול, הם מורבים לה מהצד וגונבים לה אוכל. אבל אם אחד כזה ייפול על בפה, היא אוכלת אותו, אין לה בעיה. הם יושבים לה פה ומחכים למה? למה אחד כזה מחכה?
גשם,
יפה. תחשבו, אחד כזה בא לחפור, בא לי בקושי צריך לחפור עם הסכין. אחד כזה צעיר קטן יצא, עכשיו הוא צריך לחפור. מתי יהיה לו קל לחפור? אחרי שרטוב, הקרקע רטובה, רק אז הוא יכול לבוא ולחפור. התפתח באבולוציה, יש מצב שאם הידיים שלו גדולות, זה העוצמה שלו, הוא יכול להרים, יש ניסוי של פנחס אמיתי שהוא שם פי 200 משקל הגוף שלו, ורואים תמונה שהוא עומד על שולחן, והוא מרים חבל שקשור לו מכונית של ילד מתחת שהיא שוקלת פי 200 ממשקל הגוף שלו. הוא מרים אותו ככה עם היד, הקרב הזה. תופס אותו ככה עם היד ומרים אותו, אביד. מרים את זה ככה עם היד. יש לו כוח אדיר בידיים. כוח הידיים זה מה שהוא משתמש עם הידיים, פחות עם העוקץ שלו.
הייתי רוצה להתייחס קצת אל הקרב במובן של אדם הקרב. כמו שיש לנו בעלי חיים מסוגים שונים, כך יש גם בני אדם מסוגים שונים. וישנם אנשים שהם מבחינת הקרב גם כן. קודם כל, אנשים, הקרב יש לו רעל, כמו ששמענו. רעל, אומרים, מה זה רעל? רעל זה רע לשון. רע לשון. זאת אומרת, הלשון הרע זה כמו רעל. אתה זורק את זה, וזה עושה את שלו. זה ממשיך, ואיך אמרת? זה לעצבים, אה? זה ממית את העצבים. העצבים מבחינה זאת שמבחינה רוחנית את האדם, כן? אז אם כן, יש גם אנשים שמבחינת הקרב, וכמו שראינו בקרב שהוא עורב בפתח המאורה שלו, ועובר מישהו לידו, ואז הוא מתנפל עליו, ומעוקץ אותו, תופס אותו, ככה גם יש גם אנשים כאלה, צריך מאוד להיזהר מהם. הרב קוק זכר צדיק לברכה, כשהוא מתייחס למושג הקרב לגבי תפילה, כשאדם עומד בתפילה, אז כתוב שאסור להפסיק בתפילה, אפילו נחש כרוך על עקבו. אבל הקרב, אין, הקרב חייבים להפסיק בתפילה. הקרב זה חיה מסוכנת. אז הוא מסביר שהחיה, כל חיה יש לה גם משמעות פנימית. מה המשמעות הפנימית של הקרב? למה היא כל כך מסוכנת, החיה הזאת שנקראת הקרב? מלשון עוקר בית, עוקר בית, עוקר בית, זה עניין של הקרב. והכוונה היא למיסיונרים. המיסיונרים הם המסוכנים ביותר. הם עורבים לאדם, תופסים אותו, מכניסים אותו למאורה שלהם, ושם אוכלים אותו. הוא אומר, מין אדם כזה, שהוא מיסיונר, והוא רוצה לגרום לכך שיהודי, להעביר יהודים על דתם, שישתמדו חס ושלום, חיה כזו צריך מאוד להיזהר ממנה. אם אפשר לקרוא לך אדם, כן? אבל באמת גם היום לצערנו הרב צריך להיזהר מאותם מיסיונרים ואותם מטיפים שרוצים לעקור את היהדות מעם ישראל, שהם מבחינת בגדר של הקרבים. אבל כמו שראינו, כל הקרבים מתחבים בתוך האדמה. נקווה שככה רק בלילות יוצאים פה ושם. נקווה שישארו בתוכו.